שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. רגע לפני שאתם מתחילים את השיעור, אני שמח בעזרת השם להזמין אתכם לסיום מסכת ברכות, שנקיים בעזרת השם יחד עם הזמר יצחק מאיר בסינמה סיטי בירושלים. זה יהיה בשבוע הבא, ביום חמישי, ט' אדר, חמישי לשלישי למניינם, זה יוצא 3 ימים אחרי הבחירות. פתיחת שערים ב7:30, 8 נתחיל בעזרת השם. ערב נעים של לימוד גמרא וניגונים, הזדמנות להתחבר, ליצור קהילה שלומדים ולא רק להיות כל אחד עם המסך או הטלפון שלו, להעמיק במסכת ברכות ושבת, לקבל כוחות לקראת הלימוד הארוך מאוד של שבת, אשמח מאוד לפגוש כל אחד מכם, חובה לרשם לפני, בשביל לרשם, כנסו לאתר, אתר סיני, שם תראו בנר וכפתור להרשמה לסיום, ניפגש שם, עכשיו בואו נתחיל את השיעור.
שלום לכולם, אנחנו לומדים דף נון ג' במסכת ברכות באתר sinai.org.il. היום אנחנו מתחילים 5 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים בעזרת השם בסיום הפרק. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה שאיתה התחלנו אתמול. במשנה ראינו שיש 8 מחלקות בין בית הלל לבית שמאי בדיני סעודה. אתמול דיברנו על 7 מהם, היום נראה עוד 1 ועוד כמה דינים שיש במשנה שעליהם אין מחלוקת ועוד כמה דינים בכלל. לגבי כל זה נחלק היום את השיעור ל4 חלקים עיקריים. בחלק הראשון נדבר על דיני נר הבדלה, בחלק השני נדבר על בסמים של הבדלה, בחלק השלישי נדבר על אדם ששכח לברך בזמן, מתי, איפה הוא מברך, ובחלק הרביעי נדבר על אמירת אמן. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, אבל לפני זה נקדים את מה שכתוב במשנה. המשנה אומרת באופן כללי שלא מברכים על נר ובסמים של גויים, מתים ועבודה זרה. זה במשנה, לגבי עבודה זרה זה מובן, אסור ליהנות מעבודה זרה, לגבי מתים וגויים את זה צריך להסביר, בגמרא הסברים קצת מעורבבים בין הנר לבין הבשמים, אנחנו כאן בשביל לסדר לנו את זה בראש, חילקנו את זה לשני חלקים כאמור, בחלק הראשון נדבר על הנר, בחלק השני על הבשמים. אז אנחנו מתחילים לגבי נר הבדלה, לגבי זה נראה בעיקר 2 דינים, דין אחד זה שצריך נר ששבת ממלאכה בשבת, דין שני זה שצריך נר שנועד להעיר ולא לצרכים אחרים. אז נתחיל בזה שצריך נר ששבת, לגבי זה נראה 2 סעיפים, סעיף אחד זה שהגמרא מדגישה ממש בתחילת עמוד א' שהכוונה היא שהוא שבת ממלאכת איסור, כלומר אם הדליקו נר ליולדת או שהוא היה דלוק מערב שבת, כיוון שלא נעשה כאן איסור, אז אין בעיה להשתמש בו במוצאי שבת. זה הסעיף הראשון, עכשיו למרות זאת, אומרת המשנה שנר של גוי אסור, כי הגוי מן הסתם משתמש בו בשבת, ולמרות שלגוי מותר, אם הוא היה יהודי זה היה אסור, לכן זה נאסר, ועל זה נדבר עכשיו בסעיף השני, ונחלק את הדיון לגביו לשני שלבים. בשלב הראשון נדבר מתי מותר ומתי אסור, בשלב השני נדבר מה קורה כשאני לא יודע אם זה של יהודי או של גוי. אז לגבי מתי מותר ומתי אסור, לכאורה יש לנו בעיה קטנה עם המשנה שלנו ועם ברייטה. במשנה שלנו כתוב, לא מברכים על נר של גוי, נקודה. לעומת זאת יש ברייטה שאומרת שאם הנר הזה לא עבר אליי ישירות, אלא מישהו לקח אש מהנר הזה שעבד בשבת, ואז אני לקחתי אש מאותו מישהו, אז אם אותו מישהו אמצעי הוא יהודי, אז זה מותר להבדלה, ואם אותו מישהו אמצעי הוא גוי, אז זה אסור להבדלה. עכשיו את ההבדל הזה חייבים להבין, קודם כל צריך להבין למה אם זה עבר דרך יהודי זה פתאום מותר, הרי זאת אש שעבדה בשבת, ואם זה מותר, למה אם זה עבר דרך גוי זה אסור, הרי המעבר של האש דרך אותו גוי אמצעי זה היה אחרי שבת, אז מה זה משנה אם הוא גוי או יהודי? אז זה מה שלא ברור כל כך באותה ברייטה, ומתוך מה שנבאר באותה ברייטה גם נבין את המשנה שלנו קצת אחרת. אז ההסבר של הברייטה הוא כך, אם היה לנו רק את המשנה שלנו, היינו מניחים שאסור להשתמש באש של הגוי שאסור להשתמש באש של הגוי במוצאי שבת, כי אותה אש כביכול עבדה בשבת. אבל עכשיו אומרת הגמרא, הרי זה לא נכון, הרי האש של עכשיו היא לא האש של לפני כמה שניות, הרי כל הזמן האש שורפת עוד ועוד חמצן, וזאת בעצם כל הזמן להבה חדשה. עכשיו הגמרא מדגישה שנכון שזה לא רק להבה חדשה, כי הרי אם זה היה רק חדש, אז היה מותר להוציא להבה על איזשהו נר קטן שאין לו משמעות מרשות לרשות, אז יש פה חלק מהאש שעדיין נחשב שזה מההתחלה, אבל יש פה גם כל הזמן התחדשות. ממילא, לכאורה לא אמורה להיות בעיה לעשות הבדלה על נר שעבד בשבת, כי אפשר לעשות את ההבדלה על החלק החדש של האש שהתחדש אחרי שבת. ממילא, לפי זה, אם הוא עושה הבדלה ממש מיד אחרי שבת, זה באמת יהיה אסור מן הדין. אם הוא מחכה קצת, אז לכאורה זה אמור להיות מותר, אבל חז"ל גזרו. מתי הם גזרו? הם גזרו או כשאתה לוקח את הנר ישירות מהגוי, אפילו אחרי הרבה זמן, שמא תיקח ממנו מיד אחרי שבת, וזה בעצם הדין של המשנה שלנו, שבכל מקרה ישירות אסור מהגוי, זאת גזרה אחת, וזה בעצם לא ממש כתוב במפורש בגמרא, מפרשים מוסיפים את זה. גזרה שנייה זה הברייטה, שאם אתה לוקח מגוי שלקח מגוי, גם אז גזרו, כי אנחנו חוששים שאולי תיקח מגוי ישירות ומיד אחרי שבת. אבל אם אתה לוקח מיהודי יהודי שלקח מגוי זה כבר רחוק, ואנחנו לא חוששים שמה תיקח מהגוי ישירות מיד אחרי שבת. אז זה הסבר של המשנה והברייתא. עוד פעם, זה מאוד פשוט, אם אתה מחכה קצת אחרי שבת, זה אמור להיות מותר, אלא שחזל גזרו שמה תיקח מיד אחרי שבת, ומתי הם גזרו? או כשאתה לוקח ישירות מהגוי, או כשאתה לוקח מגוי שלקח מהגוי, אבל מיהודי שלקח מהגוי, כאן חזל לא גזרו. אז זה הסבר של הגמרא, תיארנו את זה בצורה קצת שונה מאיך שזה מתואר בגמרא, אבל העיקרון הוא בדיוק אותו עיקרון. עד כאן לגבי מתי מותר ומתי אסור מגוי, ועכשיו הסעיף השני, ממש באמצע עמוד א', מה קורה אם אני לא יודע אם הנר הזה הוא של גוי או לא? לגבי זה הגמרא מביאה שתי ברייתות, מתי צריך לחשוש ומתי לא. ברייתא הראשונה מתארת אדם שהולך מחוץ לעיר, והוא רואה איזשהו אור מהעיר, והוא לא יודע אם זה של גוי או של יהודי, והוא רוצה לברך, אז תלוי ברוב, אם זה עיר של רוב גויים, אז הוא לא מברך, כי מן הסתם זה של גוי. אם זה רוב יהודים, אז הוא כן מברך, כי מן הסתם זה של יהודים. ואם זה חצי-חצי, הגמרא מבארת שגם אז הוא מברך. ולמה? ראשונים מסבירים, כי זה ספק-ספק, ספק אחד שאולי זה של גוי, ספק שני, גם אם זה כן של גוי, כל האיסור זה רק כי אנחנו מניחים שהוא ישתמש בו בשביל שבת, אבל אולי הוא לא ישתמש, ממילא זה ספק ספקה ומותר גם בחצי חצי. זו הברייתא הראשונה. ברייתא השנייה, אדם שהולך מיד במוצאי שבת ורואה איזשהו אדם מרחוק שמחזיק אבוקה ביד ולא ברור לו אם זה יהודי או גוי. אז אם זה מבוגר, מן הסתם זה גוי, כי מי הולך עם אש כל כך מהר אחרי שבת? אם זה ילד, יכול להיות שבכל זאת זה יהודי, הוא יכול לבדוק אחריו, ואם זה יהודי הוא יכול לברך. זה היה הסעיף השני לגבי כשהוא לא יודע אם זה של יהודי או של גוי, ובזה סיימנו את הדין הראשון לגבי נר הבדלה, וזה שצריך נר ששבת. הדין השני של נר הבדלה זה שצריך אש שהדליקו אותה בשביל שהיא תאיר, ולא מסיבה אחרת. איזה סיבה אחרת יכולה להיות? אז הגמרא מביאה שלוש דוגמאות ודיונים על כל אחד מהם. הדוגמה הראשונה זה כבשן תנור וקיריים, שאותם לא מדליקים בשביל להעיר, אלא בשביל להשתמש בחום שלהם, ממילא אסור להשתמש בהם להבדלה. זה באופן כללי. עכשיו לגבי זה נראה שני דיונים קצרים, אחד להחמיר ואחד להקל. הדיון להחמיר זה שאם הוא רואה אש מרחוק והוא לא יודע מה זה, אז אם זה עווה כמו כבשן, אז מספק הוא יחמיר והוא לא יברך על זה. מצד שני, הדיון להקל זה שאומרת הגמרא שבשלושתם, מה שאמרנו שאסור זה רק בהתחלה, כי אז באמת זה לא בשביל האור. אבל אחרי השריפה העיקרית, אז משאירים את האש גם בשביל האור, ואז אפשר לברך. עד כאן הדוגמה הראשונה לגבי כבשן. הדוגמה השנייה זה הנרות שמדליקים בבית הכנסת. עכשיו מן הסתם לא מדובר כאן בזמן התפילה, שאז הדליקו את זה פשוט בשביל שיהיה אור, אלא הכוונה לנרות שנשארו דלוקים גם אחרי התפילה. האם אפשר להשתמש בהם להבדלה או שלא? לגבי זה הגמרא מביאה סתירה בין שתי ברייתות, ומביאה שלושה תירוצים שכולם נכונים. התירוץ הראשון זה שזה תלוי האם באותו זמן מתארח אדם חשוב. אם כן, אז הדליקו את זה לכבודו ולא בשביל להעיר, וממילא לא משתמשים בזה להבדלה. התירוץ השני זה שגם אם יש אדם חשוב, אם בכל זאת גם יש איזשהו שמש שישן בבית כנסת, אז השאירו את זה בשביל להעיר לשמש, ואז גם כן מותר. התירוץ השלישי, גם כשיש שמש, אם יש אור מהירח, אז כנראה לא הדליקו בשבילו את הנר, ואז אסור להשתמש, כי זה לא בשביל להעיר, אלא בשביל הכבוד של אותו אדם. עד כאן הדוגמה של האור בבית כנסת, והדוגמה השלישית זה מובא בשליש התחתון של עמוד א', נר שמדליקים בחדר של המת. אם זה נר כזה שגם ביום לא מכבים אותו, אז ברור שהוא לא בשביל להעיר, אלא לכבוד המת, ואז לא משתמשים בו להבדלה. עד כאן הדין השני בדיני נר הבדלה, ועכשיו אנחנו קופצים מהרבע התחתון של עמוד א' ועד השורה הראשונה בעמוד ב', ונראה עוד שלושה דינים בנר הבדלה. אז הדין השלישי זה שיש ברייתא שאומרת שצריך לראות וליהנות מהאור. אז לגבי לראות, על זה לא נדבר, זה מוסכם לפי כולם. השאלה היא מה זה ליהנות מהאור. לגבי זה יש שתי שיטות בגמרא. השיטה הראשונה זה רב יהודה בשם רב ורבה שישם אומרים שמספיק שבנר יש פוטנציאל שיהנו ממנו. כלומר שאם הוא היה עומד קרוב הוא היה יכול להשתמש בזה, אבל אם הנר הוא עמיה ואזלה, כלומר שהוא חלש מדי, אז אי אפשר להשתמש בו. זאת שיטה ראשונה, שהעיקר זה שבנר יש פוטנציאל ואפשר באמת לעמוד רחוק, ובאמת כמסופר שכך רב יהודה נהג, הוא עשה הבדלה על נר שהיה אצל השכן הרחוק שלו שקראו לו עד הדיילה, וכך מסופר גם על עוד אמוראים לפי הגרסה של הרשב"א שכולם כמו השיטה הזאת. אז זאת השיטה הראשונה. שיטה שנייה זה רבה וגם אולה וחזקיה, שהם אומרים שלא מספיק שלנר יש פוטנציאל, אלא צריך שגם לאדם יש פוטנציאל, כלומר שהוא מספיק קרוב לנר, שאם הוא היה רוצה הוא יכול להשתמש בנר, למשל בשביל להבדיל בין סוגי מטבעות. זאת השיטה השנייה שכן צריך לעמוד קרוב. עכשיו נעיר שבסוגריים לכאורה יש גם אפשרות שלישית, שזה לא מספיק שיש לו פוטנציאל ליהנות מהאור, אלא שצריך גם בפועל להשתמש באור, כמו שהיום נהוג להסתכל על הציפורניים. זאת לכאורה אפשרות, אבל בגמרא זה לא מובא. עד כאן הדין השלישי, שצריך שיאותו לאורו. הדין הרביעי זה דין שבעצם הרגע הזכרנו, וזה לגבי הכוח של הנר. כמו שכבר ראינו, אם הנר הוא אמיה ואזלה, כלומר חלש והולך ואי אפשר להשתמש בו, אז זה לא טוב. לזה הגמרא מוסיפה ברייתא לגבי גחלים, שאם הם לוחשות, כלומר שהוא ישים להם קיסם, הקיסם ידלק, אז אפשר להשתמש, אבל אם לא, כלומר שהם עוממות, עם עין למסקנה, אז אי אפשר להשתמש. זה דין רביעי. ודין חמישי אומר רב יהודה בשם רב, תדע שנר הבדלה זה לא כל כך חובה. כלומר, אם יש לך אז מעולה, אם לא, אל תתאמץ יותר מדי, ובאמת רבי זרע קיבל את ההוראה הזאת. עד כאן חמשת הדינים של נר הבדלה, בעמוד ב' הגענו בערך לשליש העליון, ועכשיו אנחנו חוזרים אחורה על הרבע התחתון של עמוד א' לחלק השני, וזה לגבי דיני בסמים. לגבי בסמים נראה שני דינים ששניהם יוצאים מהמשנה. הדין הראשון זה דין שדילגנו עליו בהתחלת הלימוד, זה מובא בסוף נ"ב עמוד ב' שאסור להשתמש בבסמים של גויים, אז לגבי נר ראינו שהסיבה היא שצריך נר ששבת, אבל מה הסיבה בבסמים? אומרת הגמרא שמדובר בבשמים שהשתמשו בהם במסיבה של גויים, ואנחנו מניחים שהשתמשו בזה לעבודה זרה, ויוצא שכשהמשנה אמרה שאסור בשמים של עבודה זרה, היא בעצם התכוונה להסביר את הדין שלנו שאסור בשמים גם ממסיבה של גויים. אז זה הדין באופן כללי, ועכשיו גם כאן הגמרא מביאה ברייתא דומה למה שראינו לגבי הנר, כשיש ספק, כלומר שאם אדם נמצא מחוץ לעיר והוא מריח ריח חזק של בשמים, אז הוא יכול להניח שזה ממסיבה, כי אחרת אין ריח כל כך חזק, ועכשיו זה תלוי מי הרוב בעיר. אם יש רוב גויים, אז הוא לא מברך. אם רוב יהודים, אז הוא מברך. כאן הגמרא לא דנה מה קורה אם זה חצי חצי, בכל אופן זו דעת הנקמה. רבי יוסי לעומת זאת אומר שאפילו כשיש רוב יהודים הוא גם לא מברך. למה? כי יש מיעוט של היהודיות, נניח 30% שמקטרות את הבשמים לעבודה זרה, ויש עוד מיעוט, נניח עוד 30% שמשתמשים בבושם בשביל לגמר את הכלים, עוד מעט נראה מה זה, ועל זה לא מברכים בורא מיני בשמים. ממילא יוצא שיש לנו 60% שזה לא בושם שמברכים עליו, אז נכון שזה רק מיעוט ומיעוט, אבל ביחד זה רוב. זו דעת רבי יוסי שגם בעיר יהודית לא מברכים. עד כאן הדין הראשון, שלא מברכים על בשמים של גויים, ועכשיו חזרה על הרבע התחתון בעמוד א', נתמקד בדין שהרגע הזכרנו שצריך בשמים שנועדו להפיץ ריח טוב ולא למטרה אחרת, כי אם זה למטרה אחרת, לא מברכים על זה בורא מיני בשמים, וממילא גם לא משתמשים בזה להבדלה. לאיזה מטרה אחרת? אז נראה ארבע דוגמאות, כששלוש מתוכן הם חיזוק לדין שאמרנו, אחת היא דווקא קשה, אבל נתרץ. אז דוגמה ראשונה זה הדין במשנה שלנו בסמים של מתים, כלומר בסמים ששמו ליד המת, כי את זה לא שמו בשביל להוסיף ריח טוב, אלא בשביל למנוע את הסירחון. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה אומר אבונה, בסמים ששמים בבית הכיסא, או לוקחים שמן עם ריח בסוף הסעודה בשביל להוריד הזוהמה מהידיים, גם זה לא בשביל להוסיף ריח, אלא בשביל להוריד זוהמה, ולכן גם על זה לא מברכים. אגב בסוגריים, ממש בסוף הפרק הגמרא מביאה שתי ברייתות עם כמה דעות, האם חייבים להשתמש בשמן הזה בשביל לברך עם ידיים נקיות? או שזה לא חובה. בכל אופן זאת הדוגמה השנייה לבושם שלא נועד להוסיף ריח טוב אלא למנוע ריח רע. דוגמה שלישית זה מה שהזכרנו מקודם, הבושם שהיו עושים בשביל לגמר את הכלים, כלומר לשים ריח טוב בבגדים. גם כאן תוך כדי עשיית התהליך, כלומר כשהיו שורפים את הבשמים והעשן עם הריח נכנס לבגדים, על זה לא מברכים, כי זה לא נועד עכשיו לעשות ריח אלא להכניס את הריח לבגדים, ועל הבגדים עצמם לא מברכים כי אין שם את המקור של הריח, זה רק עשן. זו דוגמה שלישית. ועכשיו דוגמה רביעית, הגמרא דווקא מקשה מברייתא שאומרת שכשנכנסים לחנות בשמים אז מברכים. עכשיו הרי הבשמים בחנות לכאורה לא נועדו שנריח אותם, אלא הם פשוט שם בשביל שנקנה אותם, אז לפי העיקרון שאמרנו למה הם מברכים? עונה הגמרא, זה לא נכון, הם נועדו גם בשביל שנריח, כי אם נריח אז נרצה לקנות. עד כאן הדין השני לגבי הבשמים, שמברכים רק על בושם כזה שנועד בשביל להוסיף לנו ריח. וזה הגענו לתחתית עמוד א', וסיימנו את החלק השני, ועכשיו החלק השלישי אנחנו קופצים לשליש העליון של עמוד ב'. הנושא של החלק השלישי כבר לא קשור להבדלה, אלא חוזר לנושא העיקרי של הפרק, וזה ברכת המזון, וכאן נדבר על אדם ששכח לברך מיד אחרי האוכל, ונראה איפה הוא מברך ומתי הוא מברך. אז לגבי איפה הוא מברך, כאן יש את המחלוקת השמינית שעוד לא ראינו בין בית שמי לבית הלל, שלפי בית שמי הוא צריך לחזור למקום שבו הוא אכל, לפי בית הלל לא חייב, אלא הוא יכול לברך איפה שהוא נזכר. זאת המחלוקת, עוד פעם לבית שמי הוא חוזר, לבית הלל לא, ועכשיו לגבי זה נראה שלושה דיונים קצרים. דיון ראשון זה שהגמרא מדגישה שכל זה זה דווקא בשוגג, אבל אם הוא במזיד החליט שהוא יברך במקום אחר, אז גם לבית הלל הוא חייב לחזור. אגב, חלק מהראשונים אומרים שאם הוא לא חזר, אז הוא לא יצא ידי חובה, כלומר הוא ממש חייב לחזור. הדיון השני זה שהגמרא מביאה דו שיח בין בית הלל לבית שמי, שכל אחד מציג את הסברה שלו, אז הסברה של בית הלל זה שזו דרישה מוגזמת, לא יכול להיות שאם אדם אכל בקומה ה-20 וירד ואין מעלית, הוא יצטרך לחזור לקומה ה-20 בשביל לברך. לעומת זאת בית שמי אומרים, הרי אם הוא היה שוכח את הארנק שלו, היה חוזר כמו גדול לקומה ה-20, אז אם בשביל כסף הוא חוזר, שיחזור גם בשביל מצווה. זה הדיון השני, והדיון השלישי שנובע מתוך הדיון השני, עולה מהגמרה שגם לבית הלל שאומרים שלא חייבים לחזור, עדיין גם לדעתם זה בהחלט דבר טוב, והגמרה מספרת על תלמיד אחד וגם על רבא בר בר חנה שחזרו, ובזכות זה התלמיד מצא ארנק ורבא בר בר חנה מצא יונה מזהב, ולעומת זאת מסופר על תלמיד אחר שלא חזר כשזה היה במזיד ואכל אותו אריה. אלה שלושת הדיונים בגמרא. אגב, להלכה, לפי הרמב״ם באמת הוא לא חוזר, אבל הראש ורבנו יונה פוסקים כמו בית שמאי והוא כן צריך לחזור, אבל יש שיטה, הוא יכול לאכול עוד קצת לחם במקום שבו הוא נמצא, ואז הוא לא יצטרך לחזור. אז זה היה הסעיף הראשון לגבי כשהוא שכח איפה הוא מברך, ועכשיו הדיון השני זה עד מתי הוא מברך. אז לגבי זה המשנה אומרת שהוא יכול לברך עד שיתקל המזון, אבל השאלה היא כמובן מה זה יתקל המזון. אז לגבי זה רבי יוחדן אומר שזה כל עוד הוא לא רעב. ריש לקיש מביא שתי שיטות, נאמר אותם לפי רשי, שאם הוא אכל קצת, אז כל עוד הוא עדיין צמא מהאכילה, הוא יכול לברך, אחרת לא. אם הוא אכל הרבה, אז הוא יכול לברך, כל עוד לא עבר זמן של הליכה של 4 מילין, הזמן הכי מצומצם של זה זה 72 דקות. בזה הגענו לרבע התחתון של עמוד ב' וסיימנו את החלק השלישי, ועכשיו החלק הרביעי והאחרון לגבי אמירת אמן, את החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון יוצא מתוך המשנה שלנו שהיא אמרה שאם אדם שומע ברכה מיהודי הוא לא חייב לשמוע את כולה בשביל לומר אמן, אבל מקוטי הוא חייב, כי לך תדע מה הקוטי אמר בברכה, צריך לשמוע את כל הברכה. זה מה שכתוב במשנה, אבל הגמרא מסבירה והיא אומרת, תלוי מה המטרה של זה שאומר אמן. אם הוא אומר את זה בשביל לצאת ידי חובה, אז גם מיהודי הוא חייב לשמוע הכל, רק כך הוא יכול לצאת. אם הוא לא צריך לצאת ידי חובה והוא פשוט רוצה לומר אמן, אז באמת ליהודי הוא לא צריך לשמוע הכל, ועל זה המשנה דיברה. זה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה לגבי מה עדיף, האם עדיף להיות זה שאומר את הברכה או לומר אמן. אז בהתחלה הגמרא מביאה את רב ורבונה שאמרו לבנים שלהם תהיו אלו שאומרים את הברכה, זה יותר חשוב. הגמרא מקשה על זה מברייתא ששם רבי יוסי דווקא אומר שהאמן עדיף, ורבי נאורי מסביר את זה שכמו שבמלחמה קודם שולחים את החיילים הפשוטים שזה מקביל לברכה, ואז את החיילים היותר רציניים שזה מקביל לאמן. והגמרא מסכמת שבאמת זה מחלוקת עניים, רבי יוסי אומר שעדיף תאמן, אבל יש ברייתא אחרת שאומרת ממהרין למברך יותר מן העונה, וכמוה סברו רב ורבונה. עד כאן הסעיף השני. סעיף השלישי אומר רב על ברכה של ילדים לא אומרים אמן, כי הילדים לא מתכוונים באמת לברך אלא להתלמד בברכות, לכן אין מה לענות אמן על זה, חוץ מיוצא דופן אחד, וזה ברכות ההפטרה, ששם כיוון שתקנו שגם ילדים יכולים לקרוא, אז הברכה שלהם אמיתית, וממילא אפשר לענות אמן. בזה סיימנו בעזרת השם את פרק אלו דברים, נשאר לנו עוד פרק אחד שכולו אגדת, אז לא להתייאש, כמעט סיימנו את המסכת. נעצור כאן להיום, נחזור על מה שראינו, חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על הדינים של נר הבדלה, ראינו לגבי זה חמישה דינים. הדין הראשון היה שצריך נר ששבת ממלאכת איסור וממלאכה של גוי. לגבי נר מגוי ראינו שעקרונית אם חיכו קצת אחרי שבת אז אפשר להשתמש כי זה בעצם כבר אש חדשה, אבל חזל גזרו שאם הוא לוקח ישר מהגוי או גוי מגוי אז אסור, שמה הוא ייקח מהגוי מיד אחרי שבת, ואם הוא הולך מחוץ לעיר והוא רואה אור והוא לא יודע אם זה של גויים או של יהודים, אז אם זה רוב גויים הוא לא מברך, אם זה חצי חצי או רוב יהודים הוא מברך, ואם הוא רואה איש הולך עם אש מיד אחרי שבת, אם זה גדול סביר שזה גוי, אם זה ילד הוא יכול לבדוק ולפי זה לברך או לא. הדין השני בנר זה שצריך שהאור הזה נועד בשביל להעיר ולא בשביל לחמם או בשביל כבוד אם יש איזה אדם חשוב בבית כנסת או כבוד למתים, אם זה גם וגם אז משמע שכן אפשר לברך. הדין השלישי זה שצריך לברך כשהוא נהנה מהאור, לגבי זה ראינו שני הסברים, לפי רב יהודה בשם רב ורב אשי, מספיק שלנר יש פוטנציאל שאפשר ליהנות ממנו, גם אם בפועל הוא לא עומד קרוב, לפי רבה הוא לבחיזקיה צריך שבפועל יעמוד קרוב, אבל לפי כולם הוא לא חייב בפועל ליהנות מהנר כרגע כשהוא מברך. הדין השלישי זה הכוח של הנר, צריך שלנר כאמור יהיה פוטנציאל להעיר, לכן גם גחלים או ממות הן לא טובות לברכה, והדבר החמישי זה שבאמת נר הבדלה הוא לא חובה כל כך, ואם אין לך לא נורא. עד כאן לגבי נר הבדלה. בחלק השני דיברנו על בסמים, לגבי זה ראינו שני דינים, דין אחד זה שממסיבה של אקום אסור כי מסתם זה לעבודה זרה, וגם כאן ראינו דין דומה למקודם שאם הוא מחוץ לעיר והוא מריח אז מן הסתם זה ממסיבה, ולכן אם זה רוב גויים בעיר אז הוא לא מברך, לפי רבי יוסי אפילו ברוב יהודים, כי חלק מהיהודיות מקטרות לעבודה זרה וגם חלק אחר מגמר עם זה את הכלים. הדין השני זה שמברכים על ריח שהוא נועד לריח ולא בשביל להעביר ריח לא טוב, ולכן לא מברכים לא על בסמים ששמים למתים ולא על בסמים שמכניסים לבית הכיסא או שמן שמשתמשים בו להעביר את הזוהמה, וגם לא על בסמים שמגמרים איתם את הכלים, אבל כשנכנסים לחנות של בסם כן מברכים, כי שם זה נועד גם בשביל למכור אבל גם בשביל שיעריכו ואז ירצו לקנות. זה היה החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על אדם ששכח לברך. לגבי איפה הוא צריך לברך, אז בית שמאי אומרים שהוא צריך לחזור, בית הלל אומרים שבשוגג הוא לא צריך לחזור, אבל ראינו סיפורים על אלו שחזרו ושהם הרוויחו מזה. לגבי עד מתי מברך, המשנה אמרה עד שיתקל המזון, לפי רבי יוחנן זה כל עוד הוא לא רעב, לפי ריש לקיש, באכילה מועטת זה כל עוד הוא צמא מאכילה, באכילה מרובה זה כל עוד לא עבר זמן של 4 מילין, כלומר 72 דקות. בחלק הרביעי דיברנו על אמירת אמן, אמרנו שאם הוא רוצה לצאת ידי חובה הוא צריך לשמוע את כל הברכה שהוא עונה עליה, אם הוא לא מתכוון לצאת, אז מיהודי הוא לא צריך לשמוע הכל, מיקוטי כן. אחר כך ראינו מחלוקת הנעים, מה עדיף להיות, זה שמברך או זה שאומר אמן, ולסיום ראינו שעל ברכות ילדים לא מברכים חוץ מברכות ההפטרה, כל טוב.